הרב בני לאו, שמואל א', פרק י"ד.
כמו הפרק הקודם, שכולו היה יונתן, המרד, הרצח של נציב פלישתי, וההתעוררות של הפלישתים על אותם חיילים, צריך לומר נותרים 600 חיילים של שאול, גם הפרק שלנו, פרק י"ד, מרוכז כמעט כולו בדמותו המאוד מרשימה של יונתן, דווקא יונתן כמצפיא. הדמות של שאול המלך לעומת יונתן המצביא מעוררת אותנו שוב ושוב למחשבה של המנהיגות. המנהיגות של יונתן כאן היא כמו ספר שופטים. יש לנו משבר, יש לנו רגע של חידלון, עצרנו את הפרק הקודם שאנחנו לא יודעים מה לעשות, אין לנו חרב, אין לנו חנית, אין לנו בכלל לוחמים, יש לנו צבא פלישתי פושט עלינו מכל עבר, ועכשיו מה יהיה? אז בספר שופטים זועקים אל השם, והשם צריך להביא מושיע, ככה אנחנו רגילים. והנה עכשיו מתחיל פרק י' ד' ויהי היום, ויאמר יונתן בן שאול אל הנער נושא כליו, לך ונעברה אל מצב פלישתים אשר מעבר על אז, ולאביו לא הגיד. שאול בכלל יושב על הגבעה, מתחבא עם 600 איש, יש להם שם איזה מצב נוראי של אובדן אמון, אובדן כוח, ייאוש מוחלט אוחז אותם, הפלישתים קרובים כמתחווי קשת אל להשמיד אותם, ובתוך המציאות המוזרה הזאת, יונתן מצליח יחד עם נער אחד, להצליח לעבור אל מצב הפלישתים, להגיע לאיזה נקודה טופוגרפית מרשימה, של שן סלע מזה ושן סלע מזה, שם האחד בוצץ, שם האחד סנה, כל מי שטייל באזור מחמס, באזור היישוב אדם, ממש יכול לטייל ברגליים באירוע הזה שמצליח יונתן לחולל את המהפכה הגדולה. הטיול הזה הוא טיול פשוט, הוא טיול שרואה איך נקודת מצב של טופוגרפיה והכרת שטח מייצרת מהפכה שלמה שהצבא הפלישתי לא היה מסוגל לה. יש לנו תיאור מאוד מאוד מפורט של הקרב כאן, אני לא אכנס לתיאור הטופוגרפי הזה, אפשר למצוא אותו כמובן במהלך של הקריאה המעמיקה של הפרק, אני רק אומר אולי בהערה שהמלחמה או המבצע הזה, מבצע הכניסה של יונתן לתוך מצב הפלישתים, לתוך הצבא הפלישתי מהעורף, הדבר הזה כנראה שימש להשראה באופן פנטסטי בימי מלחמת העולם הראשונה. הצבא הבריטי, הצבא של הגנרל אלנבי, היה בדרכו לתוך המצב הטורקי של אותה נקודה, ואז בחניית לילה אחת ישב איזה קצין בריטי באוהלו, וכדרכו בקודש הוציא תנך. ככה היה נהוג, אדם לוחם, כנראה ג'נטלמן, מוציא תנ"ך בשעת לילה, וקרא מקרה, והוא קרא את הפרק שלנו, את פרק י"ד. הוא קרא את הפרק שלנו, ובתוך קריאת הפרק הוא פתאום קולט שהוא נמצא באותה נקודה גיאוגרפית שיונתן היה. ואז הוא מבקש מהמפקד שלו, שלא יעשו את תוכנית הפעולה הרגילה של כיבוש הטורקים באופן גורף של כל הכוח הבריטי שנכנס דוח ישר בפנים אל האויב, אלא הוא ביקש רק יחידה קטנה שתעבור את מצב הפלישתים בין שני הסלעים האלה, בין בוצץ וסנה, ויכנסו דרך הנקודת, זה בעצם נקודה מטה, שהאויב לא מסוגל לשלוט בין שני הסלעים האלה, ולבוא אליהם בהפתעה, כך הם עשו, וכך הם הכניעו את חיל המצב הטורקי. מי שרוצה לקרוא את הדבר הזה, יראה, אנחנו כמובן מעלים את זה אצלנו באתר של 929, יש את זה בבלוג של איש בשם יהודה בלו, יהודה בלו בבלוג כותב את כל הסיפור של המלחמת העולם הראשונה והפרק שלנו. אז אני פותר את עצמי מלהיכנס גיאוגרפית, למרות שהטיול שם הוא כאילו מחויב המציאות, ואני ממשיך הלאה. הצליח יונתן לבלבל את הפלישתים. במכה ראשונה הוא היכה 20 איש, הפלישתים התבלבלו לגמרי, הם היו בטוחים שכל איזה אלפי אלפי ישראלים עולים עליהם, ו... הם התחילו לברוח. ההמון נמוג, ההמון נמוג, כך מתאר לנו הפרק. עכשיו, תחשבו על שאול. שאול הרי יושב שם, מתחבא באיזושהי מדרון אחורי, ופתאום הוא רואה בלגן, הוא רואה חרדה במחנה פלישתים, הוא רואה ותרגז הארץ, ושאול אומר, רגע, מה קרה? תפקדו נא מי הלך מאיתנו. יש לו 600 איש, הוא אומר, עכשיו בשלושות אני רוצה לדעת מי הלך. והנה אין יונתן ונוסק אליו, הוא מגלה מיד, יונתן נפקד. שאול לא טיפש, מבין מיד שיונתן עשה מעשה, לא שאל את פיו, לא ספר אותו בעצם, ועכשיו אומר שאול לארון האלוהים, לאחיה נושא ארון האלוהים, הוא אומר לו, הגישה את מה את ארון האלוהים, אני רוצה לשאול את אלוהים מה לעשות. ויהי, אומר לנו פסוק יוטט, עד דיבר שאול אל הכהן, והמון אשר במחנה פלישתים, וילך הלוך ורב. אז מה עושים עכשיו? מי שמסתכל בתנך בפנים, באמצע פסוק יוטט יש הפסקה. ההמון הפלישתי הולך ורב, יש רגע שקט, ויומר שאול אל הכהן, אסוף ידיך. ויזעק שאול וכל העם אשר איתו ויבואו עד המלחמה, והנה חרב איש ברעהו מאומה גדולה מאוד. שאול פה מתגלה, צריך לומר, בעצב צריך לומר, מתגלה באלבונו, הוא אימפולסיבי, הוא אינטואיטיבי, רגע אחד הוא קורא לאלוהים, תושיע, תגיד לי מה לעשות, רגע שני הוא כבר רואה את ההמון הפלישתים מבולגן לגמרי, אז הוא אומר לכהן, תפסיק, אין לי זמן בשבילך, עזוב אותי מהדתיים, ועכשיו הוא מזעיק את העם, והוא רואה בלגן, הוא רואה חרב איש ברעהו, והעברים אשר היו לפלישתים כאתמול שלשום, אשר עלו איתם במחנה סביב, וגם הם עליות עם ישראל, פתאום כל אלה שהיו בתוך המחבואים, בתוך המחילות כמו עכברים, פתאום הם יוצאים החוצה, פתאום איש ישראל, גם מהר אפרים שהתחבש, שומע שנסו פלישתים, גם הם מצטרפים, פתאום ה-600 איש מקבלים תגבור מכל המחילות, ומכל המערות, ומכל הערים, ואז יש המון ישראל, אומר לנו הפסוק, פסוק כף ג', ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל, והמלחמה עברה את בית אבן. זאת אומרת, בכלל, איפה שאול ואיפה, יש פה מלחמת איש ברעהו של הפלישתים, יונתן ברגע אחד, במבצע אחד, הצליח לחדור לעומק המצב הפלישתי, ושם הוא יצר את הבלבול הגדול שהפך את האנדרלמוסיה לתשועה של ישראל שמכניע את הפלישתים. ואז אומר שאול את הדבר הבא, הם עומדים לרדוף אחרי הפלישתים, לאן אתם רואים את התמונה, אנחנו נמצאים באזור בית אל, והולכים לכיוון מערב, פחות או יותר, יורדים במעלה בית חורון, לכיוון לטרון, ויואל שאול את העם לאמור, ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב, וניקמתי מאויביי, הוא משביע את העם, הוא מדיר אותם, עכשיו אנחנו במרדף, עכשיו אנחנו באיזה פעולה שאנחנו הולכים למסור את הנפש במלחמה הזאת כדי להציל ולדחוף את הפלישתים, לא אוכלים, הכוונה היא כשהוא משביע אותם, אשר יאכל לחם עד הערב, לא עושים חפלות, לא עושים חינגות, לא עושים מסיבות התעוללות, עכשיו אנחנו מרוכזים רק במלחמה. אבל איך אתה יכול להילחם, לרוץ 30 קילומטר מגב ההר ועד השפלה, בלי לטעום כלום? כל העם באו ביער, פסוק הפי. תזכרו שהאזור שבית אל, אנחנו מכירים אותו, אזור מיוער לפני ביור היערות. כל העם באו ביער, וידבש על פני השדה, ויבוא העם אל היער, והנה הלך דבש, ואין משיג ידו אל פיו, כי ירא העם את השבוע. איזו תמונה מדהימה, איזו תמונה של עם מקבל בצייתנות את ההוראה המלכותית, לא לאכול כלום, לא לטעום כלום, זה דבר מטורף, איך הם לא מרדו, הם כאלה נאמנים, הם כאלה צייתנים, ובתוך הצייתנות הזאת של העם, יש רק אחד שלא שמע וממילא גם לא פעל, על פי הוראת אביו. יונתן לא שמע בהשביע אביו את העם, וישלח את קצה המטה אשר בידו, ויתבול אותה ביערת הדבש, וישב ידו אל פיו, ותאורנה עיניו. איזו תמונה מרהיבה. אתם רואים את התמונה של אור עיניים בעקבות קצת אנרגיה, קצת אנרגיה שממלא יונתן את גופו הלוחם, השואט אל עבר הפלישתים. וכשמאירים לו על כך, השבע ישביע אביך לאמור ארור האיש אשר יאכל לחם, ויומר יונתן, אחר אבי את הארץ, ראונה כי אור הוא עיניי, כי טעמתי מעט דבש זה, אף כאילו אכל העם את זה, אם כולם אוכלים, אנחנו היינו מצליחים הלאה והלאה. אתם לא הייתם מתעייפים, עד איפה הגענו במרדף, ויקו ביום הוא בפלישתים ממחמס איילונה, ויעוף העם מאוד, תראו מה קרה, בגלל הנדר, בגלל הציווי שציווה שאול את העם, הם הגיעו עד איילון, פחות או יותר אזור שעלבים, ושם נגמרו, נגמר להם הדלק, הם לא יכלו להמשיך לרוץ, ויעוף העם מאוד, הם כל כך גמורים אחרי המרוץ, ועכשיו מה? אנחנו צבא שהצליח לדחוף את הפלישתים מההר לשפלה, ועכשיו אנחנו רואים מלא מלא שלל, ויעות, תראו את התמונה החייתית הזאת, ויעות העם אל השלל, ויקחו צון, ובקר, ובני בקר, וישחטו ארצה, ויוכל העם על הדם, גועל נפש, אנחנו שוכחים את עצמנו, אנחנו גמורים, ואנחנו עייפים, והגיע הערב, ואנחנו פשוט כולנו חיות. ואז מורים לשאול, העם חוטאים, אוכלים על הדם, הוא צועק עליהם, בגדתם, גולו אליי אל האבן. הוא צועק עליהם, אז מה? הוא בונה מזבח, מנסה להחזיר אותם בתשובה, ועכשיו הוא אומר להם, בואו, נרדה אחרי פלישתים לילה, ונבוזה בהם הדור הבוקר. הוא מנסה לעורר עכשיו, המפקד הגדול, המלך, מבקש לעורר את העם, בואו נמשיך במרדף בלילה, עד אור הבוקר, עד הים, לא נשאיר בהם איש. התגובה בפסוק למדבב מזעזעת, ויאמרו, כל הטוב בעיניך עשה. רק מי שהיה אי פעם בצבא, מכיר את התמונה הזאת, שבה מפקד לוחמים גמורים לגמרי, הם נמצאים באובדן כוחות, והוא בא ואומר להם, קדימה, לעלות על הפקלים, לעלות על האפודים, ממשיכים. ואומרים לו, תעשה מה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. ויאמר הכהן, נקרבה הלום אל האלוהים, בוא נשאל את אלוהים אם לרוץ. שאול שואל את האלוהים, ולא ענה הוא ביום ההוא, שאול לבד, שאול איבד את העם, שאול איבד את המומנטום, שאול שהשביע ויבש אותם, מוצא את עצמו עכשיו בערב, בלי אף אחד לצידו, לא העם ולא האלוהים. ואז הוא אומר, יש פה חטא, בואו נמצא את החוטא, אם זה לא מספיק, אז ממש כמו יפתח, הוא מצליח ללכוד את יונתן, הוא מצליח ללכוד את יונתן בתור החוטא הגדול. מה עשית? והיום יונתן, תאום טעמתי. דבש, הנה, תהרוג אותי בשביל זה, הנה, אני אמות. והיום שאול, כה יעשה אלוהים וכה יוסיף, מות תמות יונתן. וכאן העם נכנס לעמדה. והיום העם אל שאול, היונתן ימות? אשר עשה ישועה הגדולה הזאת בישראל חלילה. חי אדוני אם יפול מסערת ראשו ארצה, כי אם האלוהים עשה היום הזה, ויפדו העם את יונתן ולא מת. זה מרד, רבותיי, זה מרד. בנקודה הזאת העם מורד בשאול. שאול מוצא את עצמו נטוש ובלי כוחות. הוא מוצא את עצמו בלי עם ובלי אלוהים. יונתן מרד בו, העם לטובת יונתן. מי באמת הגדול פה? יונתן הוא זה שחולל את המרד. יונתן זה הוא שחדר למצב פלישתים. יונתן זה שהוביל את העם. יונתן זה שעומד, מוכן למות מול אבא שלו, ואבא שלו מאבד את כוחו. ככה בעצם נגמר הפרק. אבל אז מספרים לנו עוד קטע אחד לסיום. שאול אומר לנו פסוק ממזיין, לחד המלוכה לישראל, וילחם סביב בכל אויביו, מואב, אמון, אדום, צובה, פלישתים, בכל אשר יפנה ירשיע, ויעש חיל, ויח את המלאק, ויצל את ישראל מיד שוסהו. כאן יש לנו תמונה מבלבלת, פתאום שאול הופך להיות איזושהי דמות מדהימה שמצליחה להושיע את כולם. נדמה לי שיש פה קריאה עם קריצת עין. אנחנו עכשיו אחרי שני פרקים, אנחנו כולנו בניו של יונתן, אנחנו כולנו הולכים ומוכנים למסור את הנפש עבור יונתן. יונתן הוא השופט שלנו, כמו גדעון כך יונתן. שאול לוחד את המלוכה, שאול בונה את הצבא, אבל שאול הופך להיות איש שפחות ופחות תהיה רלוונטית. כאן, בפרק שלנו, אנחנו מבינים שלשאול יש בעיה, ואנחנו נתמודד עם הבעיה הזאת בפרקים הבאים.